אז אנחנו אני אדבר קצת, נתנו לי פתק שאני צריך לדבר, כן? ממש לפני כמה דקות הוא הביא לי, אז אני אשתדל, ואחר כך יהיה אפשר לשאול שאלות. אנחנו בכל זאת מתחילים מחוכמת הקבלה, שהיו לפנינו, לפני הרבה דורות, אנשים שהרגישו צורך לגלות מטרת החיים, מהות החיים, מה טעם בחיים, בשביל מה חיים. שלא מספיק שאדם חי טוב, היו אנשים חיים במשך ההיסטוריה גם טוב וגם לא כל כך, אבל סך הכל בשביל מה? אנחנו רואים בטבע שלכל דבר יש סיבה ותוצאה. והנזר והאדם, היצור הכי מורכב, הכי משובח, מה קורה לו? למה הוא לא יודע את התכלית שלו? מה קורה לו עם החיים שלו, ששואל ולא יודע לענות? והם שאלו והגיעו כבר מלפני אלפי שנים לזה שפתחו לעצמם מציאות השנייה מעבר למציאות שלנו. כתב על זה אדם לפני 5771 שנה, כתבו אחריו דורות על מה שהם גילו מעבר לעולם שלנו, והם פיתחו שיטה מיוחדת מכל הגילויים שלהם, איך כל אדם שיש לו תשוקה יכול להגיע להרגיש מה אותם החיים, מה נסתר אחרי החיים שלנו, שישנו החיים שאנחנו עוברים כמו ילדים, משחקים בזה, עובדים, מולדים ילדים, מרכיב משפחה, עבודה, מתעסקים בכל מיני דברים, שעשויים, אבל מה אחרי זה נסתר בכל זאת? כי הטבע לא עושה שום דבר מן הסתם, אלא זה שאנחנו כך מתייחסים לחיים, זה אנחנו, אבל אחרי זה יכול להיות שמתרחש משהו הרבה יותר רציני. ואם אדם מתעורר עם השאלה הזאת, אז הם פיתחו שיטה שלכל אחד שבאמת מתעורר בו השאלה, הוא יכול לגלות את הסיבה לחיים ומטרת החיים. והחוכמה הזאת שהיא מגלה לאדם מטרת החיים, כל המציאות שהוא נמצא בה באמת, לא מה שאנחנו רואים ומשחקים בזה בחיים שלנו. אז חוכמת הקבלה מגלה את זה, כך הם קראו לזה, חוכמת הקבלה, לקבל מהות החיים, להרגיש, לגלות את החיים. והם גילו את זה שאנחנו חיים ברצון האגואיסטי, ברצון לקבל, ברצון ליהנות, וזה שאנחנו משתדלים כל פעם ליהנות וליהנות וליהנות מהחיים שלנו בכל רגע ורגע, זה מסתיר מאיתנו החיים האמיתיים בפנים. לא שאסור לנו ליהנות, אלא הריצה אחרי כל מיני תענוגים, כל פעם למלות את עצמו במשהו, קצת לשבת יותר נוח, לנשום, לחשוב, לראות, לשמוע, כל פעם אנחנו עסוקים, עסוקים, עסוקים בלמלות את עצמם, ולמנות את עצמנו, וזה מסתיר מאיתנו חלק יותר פנימי. לא שהם אמרו שאסור ליהנות, ולא שצריכים אנחנו להסתלק מכל התענוגים, לא, אלא איך למרות זאת, שזו הטבע שלנו, כן? זה הטבע שלנו, בכל זאת לגלות משהו יותר פנימי שנמצא אחריו. ושיטה הזאת איך לגלות מה שנמצא אחרי הטבע, היא מגיעה לנו בצורה מעשית, שאנחנו צריכים להתחבר בקבוצה, שבקבוצה אנחנו משתדלים יחד עם כל אחד שנמצא בחיים האלו גם כן להתעלות קצת מעל החיים האלו למישור יותר עליון, להתחיל להתקשר לאזולת, ודרך הזולת להרגיש את החצי השני של החיים. לא כמו שאנחנו בספיגה מרגישים את הכל, שאנחנו רק מושכים לעצמנו כמה שיותר, אלא אם אני יוצא לחיבור עם הזולת, אם אני מתחבר באמת עמו, אני יכול דרכו להרגיש מה שהוא מרגיש, וכך אני יוצא מעצמי ויכול להרגיש חצי השני של הטבע, לא בזה שאני מקבל, אלא בזה שאני יוצא מהמקבל שלי, מהגוף שלי. לכן היא נקראת שיטת הקבלה, איך לקבל החיים חוץ גופיים. והשיטה היא בעצם פשוטה, רק להתחבר לאזולת ודרכו להרגיש חיים שנמצאים מחוץ לך. כי אם אתה לבד, אתה סופק הכל מה שרק אתה תופס, מה שנמצא, נכנס לתוך החמישה חושים שלך. וכך התקדמו הדורות, וכך היו הרבה מקובלים במשך אלפי שנים, וכל אחד מהם כתב ספר, באמת יש לנו המון ספרים בחוכמת הקבלה. וכולם מדברים בעצם על דבר אחד, איך, כל מקובל אמר בעצם מה? איך אני השגתי את העולם החיצון, שהוא נקרא עולם העליון, כי הוא נמצא למעלה מהאגו, מחוץ על האגו שלנו, מתפיסה הרגילה. אז איך אני השגתי את זה ומה הרגשתי? זה בעצם מה שכתוב בספרים שלהם. וכך כל המקובלים עד היום, היו מתחברים בקבוצות, ודרך החברים שלהם היו כך היו מגלים. והם כתבו שיבוא הזמן שלא רק הם ירגישו את זה, אלא יבואו אנשים רגילים וגם כן ירצו לדעת מהסבל שלהם, איך יותר נכון לסדר את החיים. זה מה שקורה בימינו, שהאנשים האלה לא יהיו ממש נמשכים ולגלות סוד החיים, בשביל מה אני חי, מה מהות החיים. זאת אומרת, לא שכמו שהם נמשכים קדימה, אלה האיסורים ידחפו אותם מאחורה. החיים הם יהיו ממש ריקנים מתוכן, העולם יגלה את עצמו שנמצא במבוי סתום, בחוסר אונים, ייאוש, טרור, גירושין, סמים, כל האכפתיות יתגלה בעולם, והעיקר שיתגלה בסופו של דבר משבר הגדול ביחס בין בני אדם, שמהיחס הזה אנחנו היינו בונים את עצמנו בצורה כלכלית, יכולים להתקיים מה שכל אחד ואחד צריך, דירה, אוכל, איזה פרנסה, חופש, טיפול בבריאות שלו, במנוחה, בפנסיה. פתאום גם את זה יבוא הזמן שיתחיל פשוט להתרכב. ואז הם אמרו שכל העולם יגיע למצב שהוא בסופו של דבר רוצה לשמוע מה קורה, שלא ימצאו את התשובה. ואז הם הגיעו לאותם השאלות ואותו מבוא, אז אותו מה שהאדם שמחפש מעצמו. ואז אותה השיטה, היא גם כן תבוא ותתגלה ביניהם. אנחנו נצטרך לגלות את זה, אומרים מקובלים, אמרו על זה, כתבו על זה הרבה, הם דיברו על זה במשך אלפי שנים, ואמרו שזה בדיוק יקרה בסוף מאה ה-20 בזמננו, שאותה המגמה היא גם כן תתגלה לאט לאט בכל ההמון והעם, וירצו, יצטרכו לדעת את זה, בעל כוחם יגלו, והם יגלו את זה לא כמו שהמקובלים שהיו מתאספים בקבוצות, היו בכוונה מתקשרים זה לזה, עובדים בהדדיות, אלה הם יגלו את זה בצורה אחרת, שיתחברו בערבות הדדית, בצורה שהם הרגישו שמאין ברירה חייבים אנחנו להתחבר לפי הקו חדש, לפי החיסרון החדש, לא כדי לגלות עולם העליון, סוד החיים, אלא כדי לגלות איך להינצל מכל המכות. אבל אפילו בצורה כזאת שזה יתגלה בהם, הם יצטרפו יחד לאנשים שנמשכים עם הנקודה שבלב, שנמשכים קדימה, וכך יחד כולם, כל האנושות תתחבר למקום אחד, לכלי אחד, לרצון אחד, לכולנו יחד, וכולם כולם נעלה לדרגה הבאה מיוחדת של הקיום, שמה שנמצא לפנינו זה העלאת מדרגה. אנחנו איתכם היינו כבר מלפני מיליארדי שנים, התחלנו את היקום הזה במפץ הגדול, התחלנו כחומר הפשוט שאחר כך הצטבר לצומח, לחי, ועכשיו אנחנו עומדים, מסבירה נחמת קבלה, לפני העלייה שנקראת דרגת המדבר, שאנחנו עוד לא נמצאים בדרגה הזאת. דרגת חי ודרגת המדבר, יש ביניהם הבדל מאוד מהותי, לא בגופים שלנו, כן? ברור לנו מדומם לצומח או לצומח לחי, יש הבדלים שאנחנו רואים את זה, אבל בין דרגת החי לדרגת המדבר, ההבדל הוא במהות האדם, שהוא דווקא תופס לא בחמישה חושים גופניים שלו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, את המציאות, שכמה שנכנס בו בזה הוא חי, אלא כמה שהוא יכול לצאת בזה הוא חי, שיכול דרך הזולת להתחיל לגלות את המציאות שנמצאת מחוץ לו, והמציאות שהוא מגלה מחוץ לו היא מציאות הנצחית, מציאות שלא תלויה בגוף שלו, וכך מגיע לקיום השני. אז מה שנמצא לפנינו, נמצאת לפנינו עכשיו הבעיה, איך אנחנו מגיעים לחיבור כזה בינינו שהוא נקרא ערבות הדדית. וכאן שוב בא חוכמת הקבלה ואומרת לנו, זה נמצא בכם. מאיפה זה בא? שכבר היינו במשבר לפני 3,700 שנה בבבל העתיקה, והייתה שם משבר, היה שם משבר, ובדיוק אותו המצב כמו שהיום היה לנו משם, אנחנו יכולים לקבל משם דוגמה, שגם כן היו אנשים מרגישים את עצמנו במצב שלא יודעים מה לעשות, פתאום החיים שלהם הרגילים התחילו להשתבש, הם התחילו לגלות שנאה זה לזה עד כדי כך שלא יכולים להתקיים, הם התחילו לגלות האגו שלהם שגדל כמגדל בבל עד השמיים, הם הפסיקו להבין זה את זה, עניין של בעיית השפות, שכאילו שפות זה הייתה שפה אחת, אבל הם הפסיקו להבין זה את זה. ואז החלק מהם ברשותו של אברהם, אחד מהכהנים שם, הוא התחיל לבנות את הקבוצה בערבות הדדית, והקבוצה הזאת הפכה להיות לעם ישראל. בדיוק לפי אותה דוגמה אומרים המקובלים, שיבוא הזמן, הם התכוונו לזמננו, אנחנו נצטרך לעשות אותו דבר ושוב לחזור, אחרי שאיבדנו את הכל בגלות, אחרי שאנחנו כבר לא עם, כי עם היינו רק לפי הערבות הדדית, רק לפי אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, כל ישראל חברים. אז אנחנו איבדנו את זה בזמן הגלות, נפלנו מרמה הזאת, איבדנו גם כן הרגשת העולם העליון, הספרים שנכתבו אז בהרגשת העולם העליון, לכן הם נקראים ספרים הקדושים, הכל זה איבדנו, זאת אומרת לא יודעים מה כתוב בדיוק שם, הכל נסתר. עכשיו אנחנו, אומרים המקובלים, צריכים לחזור שוב לאותה הערבות הדדית. ויש בינינו אנשים שיש בהם נקודה שבלב, שהם מרגישים לזה נטייה מעצמם, אפילו שלא חשוב איזה יש בעולם המצב, או לטוב או לרע או למשבר או לא משבר, הם מרגישים שחסר להם, ואלו אנשים להם החברים שלנו גם בישראל גם בכל העולם שמצטרפים ללימוד חוכמת הקבלה. להם חוכמת הקבלה זה כחלק מהחיים שהם לומדים, וממנה לומדים איך להתחבר ואיך להשיג עולם הרוחני, מה שנמצא מחוץ לגוף שלנו, לא דרך חמישה פתחים שלנו שגופניים, אלא לצאת ולהרגיש. והאחרים הם יגיעו לזה רק על ידי המשבר, מסביר לנו חוכמת הקבלה, שרע יהיה בעולם. גם שם, אם אנחנו לומדים מההיסטוריה, כתוב שבני אברהם, יצחק, יעקב, שהיו חיים כאן בארץ ישראל, כן, כתוב רף היה בארץ לא טוב, ואז הם התגלגלו כך לגילוי העולם הרוחני. אותו דבר אנחנו, אבל אנחנו כבר לא רק אנחנו בישראל אלא בכל העולם נמצאים לפני המצב של המשבר הגדול. עוד לא, זה עוד לא משבר מה שקוראים עכשיו כל מיני אנשי כלכלה ופוליטיקאים, סוציולוגים, פוליטולוגים, זה לא, זה עוד לא משבר. המשבר באמת שאדם רואה שחייבים למצוא תשובה, אחרת זה הסוף. וכתבו מקובלים שהמצב הזה יבוא, ואנחנו נצטרך לגלות שיטת החיבור בינינו, שנקראת שיטת הערבות הדדית, וגם כן לגלות אותה לכל העולם. זה בעצם תפקיד של עם ישראל. לכן אנחנו מקבלים כזה יחס מכל העולם, שכולם מענישים אותנו שאנחנו אשמים בכל מה שיש בעולם, ואנחנו נצטרך להסביר גם לעצמנו, גם קודם כל לעם שלנו, שאנחנו צריכים להשיג את הערבות הדדית, שבלי זה אנחנו לא יכולים לפתור שום בעיה, כי בשום צורה אנחנו רציונלית לא מסוגלים להתקיים, אלא הכל זה ממש למעלה מהטבע, רק בערבות הדדית. ולזה בעצם עכשיו המצב הנוכחי הוא דוחף אותנו, והעם מתחיל להרגיש את זה. כל האלו האירועים האחרונים שראינו אותם בטלוויזיה, כל אלו האירועים בשדרות רוטשילד ובעוד מקומות, וזה עוד לא נגמר, אז כל זה כבר תגובה מבפנים שאנחנו חייבים משהו לעשות עם עצמנו. העם דורש צדק חברתי, העם דורש כאילו דיור, כאילו על המשכורת, עוד כל מיני עטבות, זה לא בדיוק. אני, ובטח אתם קראתם מה שטרכטנברג כותב, שכמה שהוא שומע אותם, הוא שומע שהם רוצים איזה פיצוי פנימי, לא, אפילו לא כספי, אלא חסר משהו בפנים לאדם, קודם כל. אפילו שיקבל עוד איזשהו עזרה כספית, זה לא על זה הוא בדרך כלל מתלונן. בסופו של דבר שחוקרים אותם, מה חסר לכם? אומר, מגלים שחסרה להם אהבה, חיבור. ובאמת זה מה שאנחנו מגלים, וזה נכון, כי אם אנחנו נלך לפי חוקי הטבע, אנחנו נראה שרק זה נדרש מאיתנו, כי השם של המשבר בעצמו הוא משבר גלובלי, אינטגרלי. מה זאת אומרת? שאנחנו מגלים שאנחנו מחוברים, שאנחנו תלויים זה בזה, שאנחנו נמצאים בקשרים כאלו, בטכנולוגיה, בקשר וירטואלי, אינטרנטי, במסחר, בהכל, עד כדי כך שאנחנו לא מסוגלים היום לקרוא את הקשר. התלות הוא תלות ממש טוטלית, ולכן להיות מחובר עם כולם יחד ולסנות את כולם ולהרגיש חוסר ביטחון, חוסר עונים בכזה קהל גדול, 7 מיליארד אנשים שכולם נמצאים באכזריות ובדרישה ובאיזה תביעה זה לזה, וזה לא נגמר, וכל רגע ורגע זה הולך בצורה יותר, הטבע מצמיד אותנו יותר ויותר, ושהוא מצמיד אותנו יותר אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו פשוט לא יודעים לאן לברוח, כמו זוג שמרגיש שנאה כבר וחייב להתגרש ולא מסוגל בינתיים, משהו קורה להם בארבע קירות. וכך אנחנו מרגישים היום את המציאות, ולזה כיוונו מקובלים ואמרו שדווקא המצב הזה הוא מצב מצוין, שאנחנו מתחילים להרגיש בעם, בעולם, נחיצות להגיע לאיזה פתרון, קודם כל פתרון כלכלי, שבזה תלוי פשוט החיים אפילו גופניים שלנו, שלא שם לגלות משהו מחוץ לזה, אלא הטבע מהיסודות שלו דוחף אותנו לחיבור, כך שאנחנו נצטרך להתחבר כדי פשוט להינצל, כמו שרף היה בארץ וירדו למצרים, כמו שמסופר אותם, אותו תהליך ממש הוא נעתק לזמננו. ולכן אנחנו נמצאים היום במעבר מאוד מיוחד, אנחנו נמצאים איתכם בגלגול מיוחד, כמו שבעל סולם כותב שהוא שמח שנמצא בזמן שאפשר לגלות חוכמת הקבלה, את שיטת הערבות ההדדית שמשם זה בא, שאנחנו נצטרך להתחבר ולראות בזה לכל העולם איך זה אפשר לעשות ואיך אנחנו עולים על ידי זה לדרגה אחרת של קיום. זה ממש להיות אור לגויים, ואז הם הבינו למה הם נמצאים בדרישה אלינו, בשנאה אלינו, שבאמת השיטה הזאת הייתה נמצאת בנו כל אלפי שנים, וכל אלפי שנים האלו היינו שומרים עליה, כי מקובלים אמרו לשמור עד סוף 120, ואפילו הבעל הסולם ומורה שלי, בן הבחור שלו, רב ברוך שלום אשלק, גם כן לא גילה את זה, וכשהוא סיפר אנחנו נגיע לזמנים האלו, לא אמנתי לו, ובאמת הגענו לזה. אז יש לפנינו עכשיו לחלק את כל השלבים שעברנו בהיסטוריה בצורה מאוד מיוחדת, שזה התגלה בכמה אנשים, בקבוצה קטנה, אפילו באדם אחד שחיפש קבוצה כדי לגלות דרך האחרים את המציאות העליונה, ואז הוא הגיע להצטרכות לערבות הדדית, ואחר כך זה בבבל שעשה את זה אברהם עם כמה אלפי תלמידים שלו, ואחר כך זה נעשה בקבוצה יותר גדולה שהוא מכמה אלפי תלמידים האלו הקים עם ישראל שנקרא בעצם עם אך ורק לפי הערבות הדדית שהייתה ביניהם, כי זה לא העם שנולד מאיזה מקום מיוחד, מאיזה שבט שהתפתחה כמו כל היתר העמים שיש להם, לכן קשר אינסטינקטיבי זה לזה, איזשהו הכרה הדדית במשהו. אנחנו לא, אנחנו ממש לא מרגישים קשורים זה לזה עד כדי כך. ובמשך אלפי שנים המקובלים היו מתקשרים לקבוצות ולמדו חוכמת הקבלה, ועכשיו אנחנו הגענו למצב שעוד הצטרפו כביכול, או מצטרפים, עומדים להצטרף, הם עוד לא יודעים, המסות הגדולות של העם וגם כן את העולם, שהם לא רוצים חוכמת הקבלה ולא צריכים אותה. הם צריכים רק לדעת איך בעולם הגלובלי אינטגרלי שכולנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, לא יכולים בלי קשר הנכון בינינו, איך לעשות את הקשר הנכון. אנחנו נמצאים בקשר עם המדענים, עם כל מיני אנשים שבכל העולם, שמתוך המקצוע שלהם או מתוך כלכלה או מתוך המחקר שלהם המדעי, שרואים שחייבים למצוא את שיטת הקשר ולא יכולים, כי אצלנו בעולם שלנו זה אי אפשר למצוא, אנחנו לא בנויים בצורה כזאת, אלה דווקא אותם המקובלים הם מוסרים לנו את שיטת הקשר, שהיא כלפי העולם, כלפי העם, היא נקראת ערבות הדדית. לא צריכים דברים גבוהים, לא צריכים העולמות רוחניים, שום דבר, אלא רק אם נתחבר יחד נכון כדי לעשות לנו חיים כאן אלו טובים, אנחנו גם כן נגלה שחוץ מהחיים האלו הטובים, פתאום אנחנו מתחילים לגלות תוספת היפה שהם הרגשת הנצחיות, הרגשת השלמות, מה שנמצא בטבע, שהטבע הוא שלם, הוא נצחי, וכך אם אנחנו חוץ מהכוח הקבלה שבו אנחנו פועלים עד כה גם כן יוצאים לכוח השפעה, להשפעה לזולת, לחיבור הדדי, מתחילים להרגיש את הטבע מחוץ לנו, אנחנו מתחילים לחיות חיים במימד שנקרא המדבר, האדם הדומה לטבע השלם, ואז אנחנו רוכשים כאן דברים שבכלל לא חלמנו עליהם, שהם עולם הנצחי, עולם השלם, ואז אנחנו אפילו נפרדים מהגוף שלנו, התפיסה שלנו, ההרגשה שלנו, מה שקונים בערבות הדדית, בחיבור בינינו, היא נשארת ואנחנו ממשיכים להתקיים, לא דרך הרגשת הגוף, אלא מה שקיבלנו, מה שרכשנו, הרגשת, מה שנקרא הרגשת הנפש, ובזה מגיעים לשלב הבא של החיים, שלב השלם. אז אנחנו נמצאים במקום המשבר אתכם בנקודה מאוד מיוחדת של עלייה, עלייה יפה וטובה, ולכן כך צריכים לקבל את הזמן שלנו, זמן מאוד מיוחד, זמן מאוד מסוגל, מאוד טוב. רק לפנינו ישנה בהחלט העבודה הכפולה בעצמנו, כמה שכל אחד נמשך להיות בלקיר חוכמת קבלה, ומי שנמשך רק להטיף לחיים שלו, אז מספיק לו להתעסק בערבות הדדית. לכן אנחנו במיוחד יוצאים עכשיו לפי דרישת הזמן, לפי פשוט קריאת הזמן לכל לעם ולכל העולם, עם הסבר מהי הערבות הדדית שנדרשת מאיתנו על ידי המשבר הגדול שהיום מתחיל יותר ויותר להתגלות בעולם. לפי הפתק הזה הגדול, נראה לי שאמרתי הכל. כן? תוסיף משהו מה... לא, אתה יכול לקרוא כל הציטטות. אני רואה שהם הכינו עוד משהו כאן. כן, תקרא. למה לא?
הציטטה הראשונה מדברי בעל הסולם במאמרו השלום בעולם. הוא אומר כך: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
טוב, זה מקובלים מגלים כחוק הטבע, שאנחנו כולנו, האמת זה היה כל הזמן, רק עוד לא היה מתגלה איזה אלפי שנות ההתפתחות האגואיסטית. אולי אפשר ל... איפה זה? יש שם מסך. אנחנו כאילו התפתחנו במשך אלפי שנים, קודם כך, אחר כך יותר, 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 והגענו עכשיו לאיזושהי רוויה. כאן אנחנו נמצאים. מ-1995 אנחנו עכשיו נמצאים במקום שהאגו שלנו זה האגו שלנו, האגו שלנו, וזה הזמן. אז כאן זה היה נגיד בבל וכן הלאה. אז אנחנו כאילו הגענו לאיזה רוויה, והלאה אנחנו כבר לא מתפתחים. לכן אנחנו מרגישים שהמחר לא מביא לנו שום דבר מיוחד. הפסקנו לרצות משהו, נמצאים בייאוש, אנחנו צריכים סמים, אלכוהול, טרור, יש כל מיני בעיות, יש כל מיני חוסר אונים, לא צריכים משפחה, ילדים עוזבים, אנחנו מתרחקים. זה, יש איזשהו מין, תמיד האגו שהיה גודל מיום ליום, מיום ליום, אנחנו היינו רוצים עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. היום אנחנו כבר לא רוצים. היום אנחנו, יש כאלה הרבה אנשים ששואלים אותי, כדאי להביא ילדים? על נכדים אני כבר לא שואל, הם אומרים. אני לא יודע אם בכלל יהיה משהו. על הילדים אני לא יודע. עד כדי כך. שומע שאלות כאלה. אז הזמן הזה המיוחד, שאנחנו הגענו לסיום של הפרדיגמה הזאת הנוכחית שלנו, שבה היינו מתקיימים כל ההיסטוריה מהיקום, ממינוס מלפני 15, מינוס 15 מיליארד שנה שהתחלנו את התהליך הזה כחלקיקים, עד שהם התחברו והיה כאן דומם, צומח, חי, וכאן זה מדבר, וכאן זה ההיסטוריה שלנו. בבקשה.
רצו להודיע הודעה נוספת? יוני, אלי רצה להודיע משהו נוסף? בבקשה.
רק להבהיר, בצד של הגדר זה בסדר, רק מי שחנה בצד של הים צריך להזיז את הרכב.
תודה. הציטטה השנייה, גם עם מאמר השלום בעולם, אומר בעל הסולם כך: בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם,
זה הוא כתב לפני 100 שנה, עוד אף אחד לא יהיה מרגיש את זה שכולם תלויים בכולם.
הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, ולפיכך אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי תורתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
אנחנו נמצאים כאילו במצב ש אנחנו נמצאים כאן בפנים, והטבע כאילו מתקרב אלינו ויותר ויותר סוגר סביבנו את הכל המרחב, יותר ויותר, ואנחנו מרגישים יותר ויותר צמודים, יותר ויותר לחוצים, וההרגשה הזאת היא תגדל עוד יותר ועוד יותר, עד כדי כך שמזה יש לנו הרגשה שכולנו תלויים זה בזה, ובאמת תלויים. מזה מצד אחד אז אנחנו נעשים במסחר יותר ויותר בהתפתחות, ושם עושים משהו, כאן מרוויחים, כאן מזה כאילו עושים משהו, אנחנו עושים איזשהו מין תמיד התקשרויות סביב העולם, סביב הכדור, כדור הארץ מצד אחד, אבל מצד שני זה היה טוב עד שהיינו מגלים את היבשות והיינו מרוויחים זה מזה, אבל כשטבע התחיל לגלות את עצמו יותר ויותר שלוחץ עלינו, אז אנחנו התחלנו היום להרגיש שהקשר בינינו הוא לא טוב. וכאן זה בא הדרישה לערבות הדדית, שאנחנו חייבים לתקן את הקשר בינינו, אחרת אנחנו נהיה כמו ממש אנשים ששונאים זה את זה ונמצאים במקום אחד, זה חיים נוראים. אז אומר בעל הסולם כבר בתחילת המאה הקודם, כשכל העולם נעשה כמשפחה אחת בתלות הדדית, וחייבים אז אנחנו לתקן את היחסים שלנו. אבל שוב, למה הטבע לוחץ עלינו לפי התוכנית שלו, שאנחנו התקדמנו מדומם לצומח לחי ולמדבר, והחברה האנושית כל הזמן הצטמצמה והצטמצמה והתקשרה, ועד שהגענו לאינטרנט ולעולם הווירטואלי שהוא משותף וכו' וכו'. למה? זה סך הכל לפי תוכנית הטבע, שאנחנו נגיע למימד יותר עליון, שאחרי דומם צומח וחי חייבת להיות דרגת המדבר, ודרגת המדבר מה שאנחנו מתחילים להרגיש מחוץ לדומם צומח חי, מחוץ לחומר שלנו. זה מה שהמקובלים מגלים ומזמינים אותנו גם כן לאותו דבר, והם אומרים שאין ברירה, האנושות חייבת, היא עכשיו נמצאת לפני הקפיצה הזאת. באמת מצב מיוחד וטוב. כן.
ציטטה הרביעית, אומר בעל הסולם, כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידותו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
זהו, כך אנחנו. אבל קודם לא היינו מרגישים עד כדי כך, שאנחנו עוד לא היינו סגורים בו כך, שכל אחד היה באיזשהו מרחק, באיזשהו חופש זה מזה. היינו גם כן מתקשרים ובכל זאת גם כן מתרחבים. כן? ככה. ועכשיו הגענו למצב שאנחנו יותר ויותר וכל יום יותר ויותר צמודים. לכן אנחנו יכולים לראות את זה במיוחד בכלכלה. שהקשר שבנינו סביב העולם, קשרי הכלכלה, אנחנו היום לא יכולים להסתדר עם זה. כי הכלכלה זה העתקה. עתקה מהאגו שלנו, מהקשר שלנו, כי הכסף זה קנה מידה של היחסים בינינו, בין העמים, בין המדינות, והיום אנחנו לא מסוגלים למצוא סדר נכון איך להתקשר זה לזה, כי הגלגלים נסגרו ביניהם, ואם הגלגלים האלה סגורים אנחנו חייבים להיות בערבות הדדית, אתה לי ואני לך והוא וכן הלאה. זאת אומרת שכל הקשרים היום אנחנו צריכים לבנות אותם בצורה כזאת שאנחנו לא מזיקים, לא מרוויחים זה על זה, אלא הכל בא ממש בדאגה הדדית זה לזה בצורה שווה. זה החוק של המערכת האינטגרלית, שאז כולה היא יכולה לנוע לכיוון הנכון. ואם אנחנו לא עושים זאת, אז היא פשוט נעצרת. זה מה שאנחנו מרגישים כמשבר, ששום דבר לא עובד, לכן זה ממש מתפרק. וכאן באה לכן אותה שיטת הערבות הדדית שהעבירו לנו המקובלים, ואנחנו יכולים בעזרתה להגיע לסדר הנכון של העולם החדש. כי אין ברירה, המשבר הזה הוא התרחש, אתם קוראים, אני חושב מספיק, יש על זה הרבה מאמרים ובירורים, מחקרים, ואין סוף לזה, אין לאף אחד שום פתרון, ולא טרכנברג ולא עוד כל מיני המאומות והתפרצויות כאן ובכל מיני מקומות שבעולם, שום דבר לא יעזור. והעולם בסופו של דבר, אומרת חוכמת הקבלה, הוא יפנה אלינו, כי בצורה אינסטינקטיבית ירגישו שבנו נמצא הפתרון, או שלפחות אנחנו אשמים, וזה יהיה אצלם ברור. כמה שתגיד להם, לאומות העולם, שאנחנו, מה אנחנו, מה אתם רוצים מאיתנו, אנחנו רוצים להיות הכי טובים, אנחנו רוצים לעזור לכולם, זה לא יעזור. כי באמת הפתרון לקשר הגלובלי אינטגרלי, לתקן את המשבר הזה הגלובלי אינטגרלי, השיטה לתיקון המשבר נמצאת אצלנו, והיא שיטה שהיא נקראת ערבות הדדית. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע לזה שאנחנו מתחילים להבין מהו העולם הגלובלי, איך האדם צריך להתנהג, איך הוא צריך להיות קשור עם כולם, איך לבנות בהתאם לזה חברה, מדינה, קשר בין המדינות. זה הכל עכשיו מתגלה יותר ויותר כדבר הנחוץ, ההכרחי, שבלי זה אנחנו נאבד את הכל. כבר מדברים על זה שיורו נמצא בסכנת ההתמוטטות, אחר כך יהיה אותו דבר עם דולר, סינים לא יחזיקו את עצמם. בקיצור, אני נמצא בקשר עם הרבה מומחים בכלכלה, הם רואים את זה בצורה ברורה, שפתרון אין, ובאמת הוא נמצא רק אצלנו, ואנחנו צריכים קודם לממש את זה בעולם שלנו, ואחר כך לראות לכל העולם. כן.
אולי משהו נוסף בעניין הערבות?
נו, בבקשה, יש לך עוד.
כן, אני אקרא את הציטטה השביעית לגבי קבלת שיטת התיקון, מתוך מאמר הערבות של בעל הסולם. הוא אומר כך: וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו.
אנחנו חושבים בכלל, כשאני התחלתי ללמוד וקראתי את הדברים האלה התביישתי לקרוא. זה היה לי משהו שאני שוב לומד על הסוציאליזם, על איזה קשר, על איזה דברים, ממש היה לי רע מזה. אני זוכר פעם ראשונה שפתחתי את, עוד לא היו אלו מאמרים, זה הציעו אותם שהגעתי ללמוד אחרי איזשהו שנה, שנתיים, התפיסו את הספרים האלו של מתן תורה, ערבות, מאמרים האלו של בעל הסולם. אני חשבתי, איך זה קשור לקבלה, איך זה יכול להיות, מה פתאום? חומת הקבלה זה איזה מכניקה של העולם, פיזיקה, פסיכולוגיה הפנימית של האדם, שהוא מגלה את מה שנמצא מחוץ לו, שיכול לחדור דרך החומר לכוחות הטבע, לשדות שהם נמצאים סביבנו ומנהלים אותנו, שאני לא יודע עתיד בעוד רגע מה שיקרה, אבל אם אני מגלה את הסודות האלה אז אני רואה ומגלה את העתיד, את התכלית. ופתאום מדברים על אהבת הזולת, על שוב להיות ילד טוב, עד שזה מתחבר יחד לאדם, זה לא פשוט. שסך הכל מדברים איך לרכוש טבע השני מחוץ לנו, לא חסר לנו כלום. אנחנו נמצאים הרי במצב שיש אני, ואני נמצא בכמה שנכנס בי, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חמישה חושים, מה שנכנסים בי, ומה שנכנסים זה נקרא העולמי. העולם שלי, זה מה שאני מרגיש, זה כל אחד מאיתנו עכשיו, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש מה שנכנס לחושים שלו. איך להרגיש מה שנמצא כאן? אף אחד לא יודע מה זה מחוץ לי. לכן ישנה השיטה שאם אני מתקשר לעוד מישהו ולעוד מישהו ולעוד מישהו ולעוד מישהו, אם אני מתקשר אליו, לשני, לשלישי, בצורה כזאת שמה שיש בו אני מרגיש, אז יוצא שדרכם אני מרגיש מה שנמצא מחוץ לי, וכך אני לא נמצא בתוך הגוף שלי, לא בתוך הגוף שלי. אלא אני תופס כל המציאות שהיא נמצאת מחוץ, ושם זה מציאות נפלאה, מציאות שלמה ונצחית, לא תלויה בגוף. אם אדם יוצא ומתקשר אפילו לזולת אחד מחוץ לו, הוא נקרא בן עולם הבא. בן עולם הבא. הוא כבר מרגיש את המציאות ולא תלוי בגוף. מציאות החיצונה ולא תלוי בגוף. למה דיברתי על זה?
כי דיברנו על וזהו דבר הערבות אשר נעשו ישראל ערבים זה לזה. כן. כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד.
אז תורה סך הכל זה התיקון איך לצאת. לכן כתוב בראתי יצר הרע, שזה האגו שלנו, כן, היפה כאן, כן, אני זה האגו, כן? והתורה זה סך הכל איך לצאת, שיטת היציאה מתוך עצמי החוצה, נקראת תורה. לכן זה קרא המאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת שאנחנו מגיעים על זה בזה בטוב. שיטת התיקון, לכן זה נקרא תורה, הוראה. כן.
ואחר שכל האומה הסכימו באחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מהברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה.
זאת אומרת שוב אותו דבר, זה מה שהיה קודם, מלפני 2000 שנה, היינו חיים לפי הערבות הדדית, אנחנו כעם קטן אחד. זה נעלם מאיתנו על ידי האגו הגדול שנקרא חורבן בית המקדש, והיום אנחנו שוב צריכים לחזור לזה. לכן קיבלנו חזרה לארץ ישראל, קיבלנו הזדמנות להיות כאן אך ורק כדי עכשיו להגיע לערבות הדדית הזאת בחזרה, אבל לא בגלל שאנחנו צריכים את זה בלבד, אלא בגלל שכל אותו הבבל שבינתיים התפשר על פני כל כדור הארץ, שהוא גם כן זקוק לזה. אנחנו צריכים לפרסם את שיטת התיקון הזה לכל העולם, והאמת שאנחנו כאילו האחרונים שמרגישים את זה שצריכים. אירופה סובלת שם, במיוחד כמה ארצות, אתם יודעים שם, ספרד, יוון, עכשיו צרפת מתחילה ועוד, איטליה, כן, בהרבה מקומות מיום ליום מרגישים יותר ויותר את המשבר, ואנחנו כאילו לא. וזו הפחד שיבוא וידרשו מאיתנו דרך כל מיני הלחצים שנצטרך, לא הם לא יודעים למה ולא אנחנו, כי לא עם ישראל לא יודע למה, אבל הלחץ הוא יהיה אך ורק לכיוון הערבות.
אולי, אולי נלך קצת לשאלות ותשובות?
אין לך יותר רגע.
יש לי עוד בשפע. יש עוד דברים.
תמיד לא תמצא עוד משהו.
בסדר, אז נלך לציטת המספר 8.
זה 10 אפילו. כל עם ישראל הוא כגוף אחד. וכמו שיש בגוף ראש וידיים ורגליים, שלכל אחד ישנו תפקיד מיוחד, ובכל זאת מה שהראש חושב, דהיינו, אם יש בראש חשבונות טובות, אז כל האיברים הם בשמחה, ואם בראש בדאגות, תקרא, אני לא
אז אותו. המצב רוח הזה הוא בכל האיברים, וזהו כמו שותפות. אם כל אחד ממלא את תפקידו, אזי כולם ססים ושמחים, וממלא במקום שיש תענוג, הגוף מורגל להתפנות ממחשבות אחרות.
זה הבעיה, שאם קודם אתם יודעים, היינו פעם אנשים חיים בצורה כזאת שמה שאדם מייצר עם החתיכת אדמה שלו, פרה שלו, כמה עזים שם, תרנגולים, היה מספיק לו, היה יכול לחיות. היום אנחנו בכוונה הגענו למצב, אף אחד לא יודע לעשות כלום, הוא זקוק לאלפי אנשים מסביב, אלפי אנשים מסביב, והדבר הזה הוא יגדל יותר ויותר, עד שאנחנו לא נוכל שום דבר לעשות בלי עזרה של מיליונים. וכך זה בעם וכך זה בעולם, בכוונה, כדי לחייב אותנו לצאת מעצמנו. התוכנית הבריאה שאנחנו במשך כמה שנים הקרובות, כמה שנים הקרובות בסך הכל, נצא לדרגת המדבר. נו, מה רצית עוד לקרוא?
יש משהו יפה, מספר 9 מהרבש, איגרת מם. הוא אומר כך: ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה.
זה מה שטרכטנברג אומר, שבעצם כל הדרישות זה לא דרישות של לכסף, זה דרישות להרגשת ה... לא דואגים, לא חושבים, לא חסר לבן אדם יחס. כן,
אני חוזר. ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שהאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות עצמו. ורק אז, כשיש אהבה כזו, כל אחד ואחד הולך בעולם שכולו טוב.
אנחנו לא מבינים את זה, איך אפשר להתפטר מדאגות. אף אחד לא יוכל להתפטר מדאגות עבור עצמו, אלא אם כן, אם הוא מתחיל, אני עבורך ואתה עבורו, והוא וככה וככה, וכל אחד עבור האחרים, אך ורק בתנאי כזה. אומרים מקובלים שיהיה מצב עד כדי כך שאדם לא יוכל לספק לעצמו כלום, כמו שנגיד להביא חתיכת אוכל בתוך הפה, רק אם השני נותן לו, אני למישהו ומישהו לי. עד כדי כך אנחנו נגיע למצב שנהיה תלויים זה בזה. אז נקווה שעד אז אנחנו נלמד איך לעשות את התלות הזאת בצורה יפה, ונוכל ללמד בזה גם כן כל העם שלנו וגם כל העולם. כן, מצאת משהו? תודה. כן.
אולי נלך לשאלות או...
לא, תקרא.
אני אקרא. ציטטה מספר 8. ציטטה מספר 8 גם ממאמר הערבות. אומר בעל הסולם כך: בערבות הכללית נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים החם לדאוג בשבילו.
שוב, אולי אנחנו חושבים שזה כמו שאני פעם חשבתי גם כן, שזה מילים יפות ורוצים לעשות מאיתנו ילדים יפים, טובים. זה חוק הטבע. והוא מתקרב אלינו ולוחץ אלינו באכזריות רבה. אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. זה תהליך של האבולוציה שלנו שאנחנו מחויבים להגיע לזה. אתם רואים מה שקורה בעולם, מה שקורה, נגיד אני הייתי באיטליה לפני חודשיים, זה היה שלושה חודשים, שדווקא שהיו שם מאומות, גם כן כמו אצלנו שם ברוטשילד, שם היה גם כן במרכז המדריד, בספרד זה היה, כן, במדריד, בספרד, זהו. וממש אנשים שאין להם מה לאכול, אנשים שגמרו אוניברסיטאות בכל אירופה, אין להם עבודה, צעירים לא יכולים להקים משפחה, וכאלו זה מיליונים. זה ממש בעיה, העולם נסגר יותר ויותר והמצב הוא קשה. זה שמדברים במילים יפות, ואהבת לרעך כמוך, שם צריכים להיות בערבות הדדית, זה מילים כאלו יפות וכאילו רכות, קלות, שתמיד אנחנו מתייחסים לזה, נו בסדר, אני אוהב, אני ככה. אבל זה מדובר על חוק הטבע, שהאהבה זה נקרא חיבור הדדי המחויב, שאם אתה לא נותן, לא נותנים לך, ואז אם לא למדת לתת, לא יכול לקבל. נו, נלך שאלות. בבקשה.
אני מזכיר, מי שרוצה לשאול, יש לנו שתי עמדות של שאלות, אם אפשר שוב שהסדרנים יקומו, תודה, אחד פה מצד ימין, אחד מצד שמאל, כל מי שיש לו שאלה מוזמן לגשת ויקבל את המיקרופון, תצמידו את המיקרופון לפה, תשאלו בכל רם שיוכלו לשמוע אתכם טוב. בבקשה. כן.
אם אפשר רק להגיד מאיפה אתה וקוראים לך.
כן, אני סרגי מקבוצת חיפה. רציתי לשאול לגבי השגת הערבות בינינו, בין מי שלומד את החוכמה.
כן.
אז יש את העולם הפנימי שלנו, המחשבות, הכוונות, הלימוד, ויש את המעשים ואת התגובות בינינו לבין עצמנו בקבוצה. אז השאלה היא מה המשקל, זאת אומרת ביניהם, למה אני צריך לשים יותר דגש? תודה.
זה אנחנו לומדים יום יום במאמרים ששמעתי או במאמרים של בעל הסולם, לשים דגש על זה ש עד כמה אתה מרגיש שאתה נמצא בתלות הדדית עם האחרים, בהשגת הערבות, שאם הם לא חושבים עליך, אתה אבוד, אתה לא יכול לחשוב גם כן. שרק בזה שכל אחד חושב על אחרים, שהם לא ישכחו על זה שאנחנו צריכים להתחבר יותר ויותר, שבמידה מסוימת אם אנחנו מתחילים להצמיד את עצמנו, מגיעים לאיזה מאמץ הדדי, אז אנחנו מתחילים לגלות בינינו את המימד העליון, באמת הרבות הדדית, באמת הרבות הדדית, ואז נפתח לנו עולם הרוחני. אני לא יכול לדאוג על זה לבד, אני רק יכול לדאוג על החבר, וחבר עבורי בלבד. אם אתם נמצאים בהרגשה כזאת, בהבנה, בהכרחיות כזאת, זה כבר טוב. כך מגיעים לגילוי המימד העליון. כך עולים לדרגת המדבר. בזה אתה מגרש כל הכוחות הזרים, יש לך כאן איזה ציטוט? שדווקא אין לנו, יש חס ושלום אנשים חולים, מתגרשים, לא הולך עם ילדים, משהו, בעיות בבית, בעיות אישיות, בעבודה, בעיות בעם, בעיות במדינה, עם הביטחון, תראה מה שקורה לנו. אנחנו קיימים בנס, ממש. אז יוצא שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להבין שרק סיבה אחת בעצם לכל הבעיות שלנו. זה התקשרות הנכונה בינינו, היא מפריחה כל הצרות. יש לך?
ציטטת כן? מספר 14, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבער את הרצון לקבל לעצמם שבהם, ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע להבוהם, אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים, שהרי כל אחד מאיתנו היה לו עולם גדול שידאג בעדו וימלא את צרכיו. אמנם בזמן שכל אחד אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות, האיסורים, המלחמות והשחיתות שאין לנו מפלט מהם, שמחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומחובים.
ושוב אני רוצה להגיד, זה לא בעיה אם אנחנו קצת מתחילים לקלוט את זה, לקשור את זה כך אלינו, כמו שעכשיו אנחנו שומעים, לא רוצים, כן רוצים, חלק מזה מתקבל, חלק לא כל כך, אני כן שומע ואני דוחה את זה, זה נגיד הטבע שלנו, זה טבעי שכך זה קורה, אבל לאט לאט זה נקלט במסה גדולה יחד עם האיסורים ובעיות צרות קטנות, אז אין ברירה, זה חוזר, זה יותר נקלט, זה יותר נכנס, ואז פתאום הטבע מתחיל להשתנות, פתאום אנחנו מתחילים להרגיש שבאמת זה קורה מבפנים, זה לא חייב להיות בצורת לחץ. אני לא יכול לבוא אליך, לחבק אותך, ואז זה נקרא שאני אוהב. זה בא לנו מבפנים, כמו שאנחנו בנויים בכל מיני תכונות, נולדנו כך, אנחנו נמצאים ברצון מסוים, במחשבות, ברצונות, בתכונות כאלו, כך זה צריך להתגלות אצלנו מבפנים, בצורה ככה מבפנים, מאליו. לא שאני עושה כאן מאמצים, אני לא צריך לעשות מאמצים, אני צריך פשוט יותר להשתתף ככה, בצורה כמו שעכשיו, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואז זה נכנס, זה נכנס בצורה שאדם אפילו לא מרגיש איך שזה קורה לו. אני אומר לכם מתוך ניסיון, וככה מקובלים כותבים על זה בכל מקום, בצורה פשוטה, עממית, כמה שיותר נכללים מזה, מדברים, חושבים, לא חשוב שאנחנו דוחים את הדברים האלה בפנים מיטת הכרה, זה הטבע שלנו כך עושה, אבל לאט לאט זה נקלט, ופתאום אתה משתנה, ובשינויים האלה מבפנים פתאום אתה מתחיל להרגיש דרך העולם נעשה כשקוף, אתה מתחיל להרגיש דרכו כוחות שפועלים מחוץ לך, זאת אומרת מעל הקופסה הזאת אתה מתחיל לגלות את העולם העליון. בבקשה.
לפני השאלה הבאה, אפשר לקום לשאלה הבאה, אני רק מבקש, כאן מולנו יש את המצלמה המרכזית, אז אם אתם נמצאים כאן, אני מבקש לא לעבור בתוך הקו האווירי הזה, בסדר? כאן. אלה שיושבים קרוב, בסדר? כאן מולנו המצלמה, תשתדלו לא לעבור דרכה, אם אתם צריכים לתת ציצו מכאן או מכאן, בבקשה.
ערב טוב, אני רוצה לשאול בקשר להפצת שיטת התיקון בעולם.
שם ומאיפה אם אפשר?
אייל מחיפה. בחודשיים האחרונים יצאנו לשטח ודיברנו עם הרבה אנשים שאין להם נקודה שבלב, אנחנו מביאים את המסר של ערבות הדדית, שיטת ערבות הדדית. עכשיו יש פידבקים שחוזרים על עצמם כל הזמן, ובקשר לזה אני רוצה לשאול דבר ראשון, אם אנחנו באים אליהם רק עם ערבות, זה נראה כאילו הבן אדם הוא לא מאמין לי, הוא פשוט לא מאמין לי. מה שאני לא מספר לו, אנשים מבוגרים, אנשים שכבר עברו דברים בחיים, הם פשוט לא קונים את זה שיש בזה משהו שיכול לעזור להם. עכשיו כולם מסכימים על זה שיש צרות, אין בכלל, אנשים חכמים, אנשים כלכלנים שלומדים כלכלה הם מסכימים על זה, אבל הם פשוט לא קונים את הפתרון. וברגע שמדברים על קבלה אז יש אין סוף דחיות וסטיגמות שמתלוות לזה, וזה נראה שהמחסום הראשון שיש עוד לפני אולי אפילו המחסום הרוחני, זה המחסום בין הנקודה שבה, מי שיש לו נקודה שבלב למי שאין לו נקודה שבלב. אז אם אנחנו עכשיו באים ומפיצים להם את הדברים האלה והם לא מוכנים להקשיב לנו, אז איך אפשר, כי אחרת אנחנו לא רוצים שיבואו משברים, זה תלוי בנו. החברים בוערים, רוצים לגשת. יש לנו דוגמה, יש קבוצה, אבל לא רוצים לבוא. אז מה, איך אפשר לפתוח את זה עוד יותר?
למי שיש נקודה שבלב, שבאה מעצמו, שואל על מהות החיים, מה טעם בחיים, כמו שאומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, הוא בא לגלות בעצמו את המציאות העליונה, כי חסר לו. זאת אומרת, אצלו, כמו שרשמנו שם, לא חשוב, עוד הפעם נעשה, אצלו ישנו איזה כוח שמושך אותו קדימה, כן? זה נקרא רוצה אני. רוצה אני, זהו. אני רוצה את זה. הוא נמשך קדימה. זה היחידי סגולה, זה עם נקודה שבלב. ישנם כאלו שיש בהם דחף מאחורה על ידי איסורים. על ידי איסורים. זה המינוס אצלם, כאן זה הפלוס. לאלו שנמשכים קדימה, אתה צריך לתת חוכמת הקבלה, כי הם רוצים את זה, והם צריכים לגלות את העולם העליון. כאן זה אצלם נמצאו. והאלו רוצים רק לברוח מהצרות, מהחיים האלו. אז אתה צריך לתת להם שיטת הערבות. הם לא צריכים עולמות, ספירות פרצופים, הם לא צריכים כל הדברים האלו לעצמם, לדעת איך בנויה הנשמה שלהם. לא צריכים. הם יבואו לזה בעצמם לאט לאט. אבל שוב, להם אין על מה לדבר, רק להגיד פשוט מאוד. אנחנו נצטרך לפתח את זה. אתה צודק שאנחנו עוד לא מוכנים לזה. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, אנחנו נמצאים כאן, חברה אנושית זה אנושות, וכאן זה הטבע, והטבע מתחיל יותר ויותר להתקרב אלינו, נעשה יותר ויותר ויותר יותר צמוד, ולכן אנחנו מרגישים לחץ. לכן אנחנו מרגישים, מאיפה אנחנו מרגישים שאנחנו פתאום תלויים זה בזה? הטבע סוגר אותנו יותר ויותר, ואין לנו ברירה, כאילו חונק אותנו. במצב כזה, או שאנחנו מתפרצים במלחמה כדי לשבור את הקשר בכוח, או שאנחנו לומדים מה זה נקרא להיות ערבים זה לזה, תלויים זה בזה בצורה טובה. קשר הטוב בינינו, זה נקרא ערבות. עכשיו, אתה אומר, לא קונים את זה, ודאי שלא יקנו מיד, אבל אין מה לעשות. אנחנו צריכים להשתפר בעצמנו, לדבר בשפה שלהם, כך שיהיה להם מובן, שיהיה נכון וטוב. מצד אחד, ומצד שני שהם יקבלו. צריכים עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, ולהסביר הרבה פעמים. כמה שנים גודל ילד כדי להיות מוכן לעולם שלנו, שבו הוא נולד וההורים שלו כאן וחברים וקרובים ומשחקים והכל, הוא גודל נגיד 15 שנה או 18 שנה עד שמותם לעולם הזה, שהוא עולם שהוא מגלה אותו בחוש מיד, חמישה חושים, והוא מגלה, ובכל זאת עד שהוא מתחיל להבין מה קורה, וגם כן כמה מבין, מה אנחנו מבינים מה שקורה כאן. עכשיו אנחנו צריכים עכשיו לעשות הכנה לעולם העליון פי מיליארד יותר גדול מהעולם שלנו, בדרגה הקטנה ביותר שלו. אני אומר לכם, מה שמרגישים ומה שמשיגים בעולם הרוחני בדרגה הראשונה מעל העולם הזה פי מיליארד יותר ממה שכאן כל העולם. אז אנחנו צריכים לזה קצת להכין את האדם, גם את עצמנו. אז סבלנות קצת, עוד קצת ועוד קצת. מה אתה רוצה, שהם מיד הבינו, שהם מיד הסכימו? הם נמצאים בטבע ההפוך. מי ירצה לשמוע על דבר כזה? אני רוצה שיהיה לי מה שאני רוצה ובצורה שאני רוצה כאן ועכשיו. אתה יודע איך מדברים. זהו, אחרת לך מפה, אני לא רוצה לשמוע אותך. זהו. אז קצת לחץ ממך, לא לחץ, משהו יפה ככה להגיע אליו בכל מיני הזדמנויות, וקצת קצת לחצים מסורים למה שיהיו אליו מהחיים, כי בכל זאת החיים שלנו הם לא יהיו יותר טובים עד שאנחנו לא נגיע לערבות. לא יהיו יותר טובים, בטוח. אז איפה שבאיזשהו מקום נשלים זה את זה. אין ברירה, רק צריכים להשתדל להוציא מכל החומר שלנו כל פעם משהו יותר מתאים. כל אחד צריך ללמוד איך לדבר עם, עם, עם האחרים. כמה שיש לנו חומר בבלוגים, במה שאנחנו שם פותחים, ללמוד איך לדבר. חוץ מזה יש אנשים שאני שומע לפעמים איך שהם מסבירים, ממש אני מקנה בהם. צריכים למצוא כאלה אנשים, לחפש. עכשיו, יכול להיות שלא דרך הטקסטים, אלא דרך שירים, יכול להיות עוד משהו, איכשהו. אין ברירה, זה, אנחנו חייבים את זה לעשות. ואנחנו צריכים לזרז את הזמן, כי העולם הוא לא יירגע ולא יבוא אלינו בצורה יפה. ילחיצו ויעשו בעיות יותר ויותר. לא. בבקשה. כן.
שלום, אני כוכבה מקבוצת חיפה. ברוכים הבאים לצפון.
תודה.
כי מצפון תצא תורה ותבוא הישועה לכל העולם. עכשיו, אני בתור אישה, אני יודעת שהתפקיד שלנו לעורר את החיסרון לאמונה. ואחרי 5 שנים שאני לומדת איתכם את חוכמת הקבלה, הייתי רוצה באמת לעורר את כל החברים שלי שבאו לכאן ומכבדים אותנו בחיסרון לאמונה, ולהגיד להם ככה: באנו עד היכל המלך, הרבה שומרים היו בשער, אמרו עצור, אמור סיסמה, כי רק כך תיפתח השער. אני ידעתי את הסיסמה, כי כבר למדתי את החוכמה, כי רק בהשתבות צורה נוכל לפתוח את השער. אז למה זה כל כך קשה לפתוח את השער של של המלך? אז רק ביחד, חברים, כי איש אחד בלב אחד, נפרוץ את המחיצה, נתחבר ונדרוש תיקון לנשמה, מקנאה שנאה ניתוק בינינו לחיבור של אהבה. כי איש אחד בלב אחד, נעורר חשיבות תכונת ההשפעה, ואז כולנו נגלה שהיינו כחולמים וכולנו סועדים עם המלך בהיכל. אור אחד, רצון אחד, באהבה, כוח עלותה. לחיים, חברים.
חיים. האמת שהחיבור כמו שעכשיו, שאנחנו יושבים ומדברים, גם מצד הרע, גם מצד הטוב, זה לא רק המתוק, אנחנו מדברים על כל מיני התפתחויות וכוחות שפועלים עלינו, אבל בסך הכל אנחנו מייצרים כאן הרבה מאוד התקדמות לכולם יחד, לכל אחד ולכולם יחד. זה רכוש גדול. בבקשה.
ערב טוב, קוראים לי אתי ואני מקבוצת אלת.
וואו.
רציתי לשאול, יש לנו מערכת פרדיגמות שמאות ואלפי שנים עבדו קשה כדי לעצב אותם בצורה שהיא בנויה היום. איך משנים מערכת תבניות של אגוצנטריות ל"ואהבת את רעך כמוך"?
אי אפשר לשנות את זה, גברת אתי. אי אפשר. כי אנחנו בנויים בצורה כזאת. אנחנו, זה הטבע שלנו. אני לא מסוגל לשנות את עצמי, אני בנוי כך. אני סך הכל ייצור שעשו אותו בצורה כזאת, שאני דואג רק לעצמי, ולזולת אני מסתכל רק איך לנצל אותו, ואין לי שום הסתכלות אחרת גם על עצמי וגם על הזולת. זה הקיום שלי, שנקרא הטבע. זהו. עכשיו אני שומע שאני צריך את הטבע הזה להפוך, נהפוכו. אני לא יודע מה זה, רק אומרים לי, אנחנו נעזור לך, יהיו סביבך עוד כמה כאלו כמוך שגם כן רוצים את זה לעשות, בוא נשחק בזה. נשחק. נראה לי שאת למדת הרבה בחיים שלך, אז את יודעת מה זה משחק. משחק זה נקרא שאני נמצא במצב מסוים ואני רוצה להגיע למשהו יותר גבוה ממני. ככה, שתי מדרגות. אני נמצא כאן, אני נמצא כאן, ואני רוצה להגיע להיות כאן. שחסר לי כשאני נמצא כאן, כן? חסר לי משהו לרכוש, משהו לקנות, במשהו להשתנות. איך אני עושה את זה כדי להגיע לדרגה יותר גבוהה? אני משחק בזה. פשוט משחק. כמו ילד משחק בגדול. ילדה עם הבובות, ילד עם מכוניות, עם כל מיני דברים. משחקים. מה זה מביא לי? זה מביא לי התפעלות מהטבע. ברגע שאני רוצה להגיע לזה, אני נמשך לזה, אני מקבל משם בחזרה כוח המפתח מדרגה יותר עליונה. זה יכול להיות סטודנט שרוצה להידמות לפרופסור, זה יכול להיות ילד קטן שרוצה להיות נהג או טייס, לא חשוב מה. זה יכול להיות בתאים, בתאים שלנו שהולכים להתרבות ולהשתנות. גם כן אותו עיקרון, משחק. לכן אנחנו באים לקבוצה שבה ישנם חברים, ואנחנו אומרים, אנחנו בוא נבנה את הקשר בינינו. בוא נבנה קשר בינינו. כן? כל מיני קשרים כאלו, כאלו, כאלו. בוא ננסה. נשחק בזה. אף אחד לא אוהב את השני, אף אחד לא רוצה להיות ערב לשני. נכון, זה הטבע הנוכחית. אנחנו נמצאים בינתיים כאן במדרגה הזאת בירוק. אבל בוא ננסה, כן? כאילו שאנחנו נמצאים במדרגת הצהוב. בוא ננסה ככה, שחק אותה. ואז אנחנו, כשאנחנו משחקים, אנחנו עולים למדרגה הזאת. זה נקרא מלא לשמה מגיעים ללשמה. פשוט מאוד. זה, שוב, חוכמת הקבלה, היא מדברת על החוקים שנמצאים בעולם שלנו. רק עכשיו זה חוקים החדשים. אנחנו אף פעם לא שיחקנו עם הטבע שלנו. עכשיו אנחנו נצטרך את זה לעשות. ונשנה אותה, את תראי עד כמה שזה פשוט. אם אנחנו מדברים על הכמויות של אנשים, זה יהיה מאוד קל. בסדר? תודה.
תודה רבה.
שלום רב, שמי מיכל, אני מפתח תקווה. יש לי שאלה על דאגה. אחרי שקראתי את הספר המקובל, ככה נתנו לי טעימה מה זה אומר לדאוג לעתיד העולם, לדאוג לכולנו. ממש יומיים לא הצלחתי לתפקד, כל הזמן דאגתי.
זה לא אליי.
לא, לא אליך.
זה לא אני כתבתי.
לא. כן. ספר מדהים ותודה שהוא נכתב.
נכון.
וממש נתנו לי טעימה מה זה אומר לדאוג לכולם.
כן.
אבל לא הצלחתי לתפקד יומיים. זה עשה אותי משותקת.
עכשיו... לא, כנראה שאם דאגה תהיה אמיתית, אז זה בכלל...
אז זאת השאלה שלי. מצד אחד צריך להיות באהבה ובשמחה, מצד
יש
שני
לך ילדים?
בשעקה. עדיין לא, בעזרת השם.
בעזרת השם. אז, אבל את מבינה מה זה לדאוג לילד. כן. זה פשוט 24 שעות יושב כאן לך בראש, משהו שזה לא עוזב אותך וככה עד סוף החיים. כן? זהו, זה נקרא דאגה, לגאות אותו דבר לזולת.
זאת, אם זה אפילו דומה להרגשה שהייתה לי, אז אי אפשר לתפקד. איך
לא,
אני יכולה...
לא, 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 ההפך, ההפך. זה הרגשה מתוקה, כי היא נותנת לך התרחבות. בזה שאת דואגת, את מרגישה בזה... את מרגישה בזה, הדאגה מרחיבה לך את הכלים, כלי קליטה. הדאגה הזאת על הזולת היא מרחיבה לך את הכלי קליטה, שאת מתחילה להרגיש את המציאות הרחבה מחוץ לגוף שלך. את מתחילה להרגיש העולם השלם, הנצחי, הכוחות שפועלים אחרי הטבע הזה. את מתחילה להרגיש קשרים בין כל החלקי המציאות, כמו בתמונת רקמה שרואים מאחורה כל ה... חוטים האלה שקושרים כל דבר ודבר, ולא התמונה הזאת כמו שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת, את מתחילה ליהנות מהמציאות עליונה דווקא בדאגה. הדאגה זה אותו יסוד, כאילו אותו הצלחת שבה את מקבלת התפעלות. זה מאוד מתוק.
אוקיי, okay, עכשיו עוד שאלה בהקשר לזה. כן. מצד אחד הייתי משותקת יומיים, מצד שני שמחתי במתנה הזאת, אבל זה נעלם אחרי יומיים. יומיים, שלושה, שבוע,
כי זה,
נדע.
כי זה בא על חשבון המחבר. את צריכה להגיע לזה עכשיו לבד.
איך?
שאלי אותו. הכי קל לי לענות כך.
איך זה, להגיע להרגשה הזאת כל הזמן?
זה התלמיד שלי, העוף הוותיק. כן, הוא נמצא אצלי אולי כמעט 20 שנה אני חושב, אז ודאי שהוא יודע את זה.
איך להגיע להרגשה הזאת כל הזמן? הרי זה מה שכולנו רוצים, שכולנו נדאג ויהיה לנו את הרצון.
רק בתנאי שיש עוד אנשים סביבך שהם דואגים לך ואת דואגת להם, כדי להגיע לערבות במקצת, עם כל אחד ב-10%, ב-15%, בעוד כמה גרם, בעוד כמה, ואז הם כולם פועלים אל כולם. אפילו יש חוק של היחיד וחוק של הכלל. חוק של הפרט, הפרט חייב להיות בעבודה מאוד קשה, במאמצים מאוד קשים. זה עבודה שיחידי סגולה הגיעו בדברים כאלה. אדם, אברהם, ממש יחידים. כל היתר הגיעו על ידי חיבור בקבוצה. וכמה שבקבוצה יותר גדולה, יותר קל. זה שאנחנו היום יושבים כאן, אפילו ששומעים קצת, לא שומעים, ככה וכך, לא חשוב. כולם נכללים, זה התקדמות עצומה, מה שכולנו עכשיו רוכשים. תבוא יותר.
תודה.
בבקשה.
ערב טוב, שמי בני ואני מקבוצת אשדוד. ויש לי שאלה שאלתית.
כן.
הרי ברור לי שכולנו פה בתוך המקום הזה, אנחנו אנשים עם נקודה שבלב.
נכון.
ואנחנו בתוך לימוד חוכמת הקבלה, וכמוני יש עוד הרבה בעולם. לגבי תנועת הערבות, אנחנו היינו בתגובה למשהו שקרה פה במדינת ישראל. ושאלתי, למה אנחנו לא יכולים להוביל את המהלך, אלא להגיב למה שקורה? כי יש לנו מה להגיד בנושא. ואני, יש לנו את הפתרון. לאף אחד אין את הפתרון. למה אנחנו נגררים, למה אנחנו לא מובילים. תודה.
תודה. האמת ש אנחנו תמיד מחכים עד שיהיה לנו הזדמנות לצאת. אנחנו למדנו חוכמת הקבלה, אחר כך פתחנו ערוץ הטלוויזיה, התחלנו להוציא עיתונים ועוד כל מיני דברים. אף אחד לא חשב שאנחנו צריכים לצאת לרחובות, אלה לצאת לרחובות רק לקבץ אלינו עוד כמה חברים, עוד כמה חברים. אולי הם לא יודעים שיש להם תשוקה שבלב, נקודה שבלב, אבל הם לא יודעים איפה הם יכולים למצוא את המענה. ואז אנחנו היינו בצורה כזאת מפרסמים את עצמם פה ושם קצת ככה, כן? וככה אתה הגעת וככה כך כולם הגיעו, מי שהגיע. זאת אומרת, הגיעו אנשים עם נקודה שבלב, שגילו שיש כאן מקום ושם הם יכולים לקבל את השיטה איך לממש את הנקודה. לאנשים שאין להם נקודה שבלב לא יצאנו אף פעם. למה? איך אני אצא להם אם אין להם חיסרון? איך אני אצא אליהם? הם לא רוצים לשמוע שום דבר. איך אני אעשה את זה? בלי חיסרון אסור לי להגיע לאדם ולהתחיל להגיד לו משהו. זה נקרא בוסר. לכן חוכמת הקבלה לא על ידינו, היא הייתה בהמתנה, בהסתרה, אלפי שנים. לא אני הסתרתי אותה, אלא רבי שמעון שכתב ספר הזוהר מיד הסתיר אותה. ובעל הסולם רק אמר שבסוף מאה ה-20, שהוא פעל בתחילת מאה ה-20 עד האמצע, כן? הוא אמר בסוף מאה ה-20 יבוא הזמן שאז היא תיפתח. אני גם כן לא אמנתי בזה, ועכשיו אני רואה שכן, שזה הולך. אנחנו ראינו מתוך הלימוד שלנו, מתוך כל המקום הסגור שלנו שאתה גם כן נמצא בו, קבוצות שלנו בכל העולם ובישראל, ראינו שפתאום הולך להיות משהו גדול, משהו, פתאום המאומות, פתאום הרעש ברחוב ואנשים יוצאים לרחוב וככה וככה. אני בהתחלה חשבתי שזה, איך אנחנו נשתמש בזה, מה יש בזה. אחר כך הם התחילו לצעוק, עד שלא צעקו, צדק החברתי. צדק? איך הם יכולים להגיע לצדק? צדק זה אנחנו יודעים להסביר, הם לא יודעים להסביר מה זה צדק. ובאמת אנחנו רואים עד היום מה קורה. לא רוצים לשמוע, זה משהו אחר, אבל יש לנו הסבר הגיוני ומאוד מאוד רציונלי וחזק, כן? אז יצאנו, זה היה פתאום, זה היה סך הכל לפני 3 שבועות, חודש, לא יותר מחודש. נו, מתי זה התחיל הרוטשילד הזה? כן? וגם כן לא מיד אנחנו התחלנו. אני בכלל הייתי, איפה אני הייתי? בגרמניה הייתי, שהם יצאו לככה עם התהלוכה הזאת, עם כל ה... אני הייתי בכנס בגרמניה. אז מה אני רוצה להגיד, הייתה הזדמנות ואנחנו פתאום היינו חייבים לקפוץ עליה. ואז כמו שאתם ראיתם, יצאנו עם כל הדברים האלו ככה, והצגנו את עצמנו שאנחנו קיימים, אנחנו על המפה. זהו, עכשיו אי אפשר לצאת כל הזמן, אלא עכשיו מתחילה להיות העבודה. אם באמת יש כזאת התפרצות, ישנה כזאת התפרצות, זה גם כן היא יכולה להירגע, אבל יש כבר סיבה, ואני יכול לצאת ולהתחיל לחלק מעכשיו והלאה, נגיד עיתונים, עיתון שקוראים לו נגיד ערבות או צדק חברתי, שם להסביר ומשהו ומשהו. אבל לא יותר. אתה יכול לעבוד רק בתנאי שאתה מביא לאנשים איזה משהו לפי הרצון שלהם. יש לפנינו עבודה גדולה, אנחנו עכשיו נכין את זה. שאנחנו נצא לעם, לכל מיני מקומות. אנחנו קודם כל עכשיו יום יום עושים פגישות עם המדענים אצלנו, מזמינים אותם, במיוחד זה אנשי כלכלה. אנחנו עושים שולחנות עגולים, נגיד שבוע הבא זה יהיה בזיכרון, בזיכרון יעקב, כן? בזיכרון זה יהיה עם מועצה, עם ראש העיר, עם כל מיני אנשים גדולים שם, סגן השר ועוד משהו שם. מה אפשר עוד לעשות? אם יש לך רעיונות, בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע, אבל לא יותר מזה. וחוץ מזה, דרך האינטרנט העיקר, דרך פייסבוק, דרך כל מיני ערוצים שאנחנו יכולים להגיע לעם. אבל גם כן להגיע לעם, אנחנו צריכים בשביל זה לדעת איך לכתוב לו בצורה כזאת שהוא ירצה לשמוע, שזה יהיה קל לו, שזה יהיה נעים לו, שלא ידחוף אותי, שאחר כך לא יזלזל שאני אביא לו אחר כך משהו טוב, והוא כבר לא רוצה לקרוא בכלל ממני שום דבר. זה בעיה, לא פשוט. אנחנו צריכים בעצמנו עוד ללמוד איך לגשת. וחוץ מזה, בישראל במיוחד לא מרגישים כל כך צרות כמו שבכל העולם. תראה מה שקורה באנגליה, בספרד, בצרפת, באיטליה, יוון בכלל נופלת, אמריקאים גם כן שם כל מיני דברים. אצלנו אפילו שתראה נופלים קסאמים, במחרת זה כאילו לא קרה כלום. זה בעיה. לכן אני נמצא בלחץ, אבל מה אפשר לעשות? אתה לא יכול להגיע לאדם לפני שהוא מבקש, לפני שהוא צריך. לא ישמע. זהו. אבל אנחנו בכל זאת עושים הרבה פעולות. אנחנו עכשיו מסדרים חומר להפצה. אנחנו רוצים לעשות עיתון ולחלק אותה בזמן החגים, בחלוקה איכותית במיוחד. אנחנו ב-20 לספטמבר אנחנו עושים ערב גדול בבנייני האומה בירושלים. אתם כולם מוזמנים, כל הקבוצות שלנו ולא קבוצות, כל אחד שרוצה להשתתף ב-20 לספטמבר בבנייני האומה. ויש לפנינו הרבה דברים, וחוץ מזה הכנס עוד מעט, הכנס הגדול בתחילת הדצמבר. אם יש לכם עוד רעיונות, בבקשה. אבל באמת מה שכן, אנחנו צריכים מהיום והלאה העבודה שלנו לחלק לשני חלקים. אנחנו לעצמנו לומדים חוכמת הקבלה כי היא היסוד. זה לאלו אנשים שהם רוצים להיות המדענים, היהודים, המשיגים, המגלים ממש בפועל, בצורה בריאה, בוגרת, את העולם הרוחני. אבל ישנם אנשים שהם לא בזה, הם רוצים שיהיה להם טוב, שיהיה להם ביטחון ובריאות וכסף וחופש ופנסיה ומספיק. זהו. אז להם אנחנו צריכים עכשיו להכין שיטת הערבות. זהו. לא חוכמת הקבלה. כן. בבקשה. לא שומעים. נו, דבר.
קודם כל תודה על התשובה. ועדיין אני שואל, כחברים גדולים שיש פה בסביבה, חברים ענקיים שיש בסביבה שלך, שמקיבים אותך, למה אנחנו מגיבים? למה אנחנו לא מובילים? זאת שאלתי. תודה.
אין לנו עדיין חומר מספיק, זה צריכים לשבת ולייצר אותו. אני מקווה, אורן עכשיו עובד על הספר, ואנחנו צריכים לייצר חומר מספיק קל ומובן. ואני בטוח שישנם כאן אנשים שהם צריכים פשוט להשתדל, להשתדל לכתוב, להשתדל להוציא אפילו פסקאות, אולי מאמרים קצרים, אולי מאמרים יותר גדולים, אולי ספרים שלמים, תשלחו לנו, נבדוק, בטוח שאנחנו נוכל עם זה להגיע יותר מהר לעם. זה דבר אחד, חוסר החומר הנכון, ועוד עדיין אני לא מרגיש שזה כבר העם מוכן לקבל. חייבים לאט לאט עוד לתים את החומר, לא כל חומר העם מוכן לקבל. אתה רואה מהפעילות שלך בעצמך, צריכים להשתדל, אבל עדיין נמצאים עדיין בדרך לקראת זה, זה לזה. בבקשה.
ערב טוב, שמי זאב, אני מנהריה. רציתי לשאול, מה הסיבה לזה שאנחנו רואים שאומות העולם כשבאים איתנו במגע יש להם נטייה כמעט מיידית לקבל אותנו, הם רוצים לשמוע מה יש לנו להגיד, ודווקא עם ישראל מתקשה, לא, אין לו נטייה לשמוע אותנו, הוא לא רוצה לשמוע. מה הסיבה להבדל הזה?
עם קשי עורף, זה ברור. נכון, בין אומות העולם יש לתלמידים מצוינים שמוכנים לבוא ולהתיישב כאן ולמסור נפשם ממש ולשרת ולעשות הכל.
באו אפילו לכאן לכנס.
כן, גם עכשיו
באו במיוחד לכנס.
גם עכשיו בינינו יש הרבה אנשים מחול. הרבה אנשים מחול יש לנו כאן עכשיו, בפרט אם אנחנו נגיד בדצמבר עושה.
אלפים,
כן? סוף שבוע הבא אני יוצא ל... לא סוף שבוע, מוצא שבת הבא אני יוצא לניו יורק, מיאמי וטורונטו. בכל המקומות זה כנסים והרצאות באוניברסיטאות וכו'. אז שם אני מקבל באמת מחכים, רוצים. חוץ מזה טלוויזיה, רדיו, עיתונות, לא כמו שכאן אני צריך להתחנן אולי שפעם בשנה יעשו משהו. זה יחס אחר, זה טבעי, מפני שאם אנחנו כאן אלה שלומדים חוכמת הקבלה, אז בוא, אנחנו נקראים גלגל תו עיניים, אומות העולם נקראים החאפ, אנחנו בעצם נמצאים בדרגת הבינה והם בדרגת המלכות. הרצון לקבל הגדול נמצא בהם, הרצון לקבל הגדול נמצא בהם, אבל הרצון להשפיע נמצא בנו והוא שבור. לכן אצלם חיסרון הוא מורגש הרבה יותר ואצלנו פחות, לכן אנחנו קשי עורף. מתוך זה שהעם ישראל זה העם ישראל וזה אומות העולם, מתוך שעם ישראל היה בגלות, מה נעשה מהגלות? הוא נכנס לאומות העולם בשבירה, נכנס לאומות העולם. זה נקרא לא יצאו בני ישראל לגלות אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. מה זאת אומרת לצרף? עכשיו אחרי הגלות אנחנו חוזרים, אנחנו עולים יחד עם מה שהיינו כאן בהתקללות באומות העולם. זאת אומרת, יש לנו עכשיו עובי כפול. קשה. תמיד היה קשה, כי תמיד היינו כפולים. כי אנחנו צריכים כאילו להוליד להם, להביא להם. ואצלם זה היה יותר קל. וגם היום יותר קל. הרצון לקבל פשוט. כן, או בעד או נגד. אין הרמומיות הזאת, אין ההפכיות הזאת עשר פעם או משהו, לא. או ככה או ככה, בצורה הרבה יותר ישרה, פשוטה, חד משמעית. אין מה לעשות, זה מה שיש לנו, וזה נובע שוב מהטבע, מצורת הכלים. כי אנחנו כרולים משני צורות הכלים, כלים של השפעה וכלים לקבלה, מהבורא ונברא אנחנו. הלאה.
הילד מפתח תקווה. אני מבינה שהערבות זה הרגשה שנבנית בהדרגה באדם, אבל אנחנו לא שולטים על הרגשה.
מעצמה. מה שאני כאן דיברתי, אולי כולם הרגישו איזה כבדות, איזה משהו, מה הוא מחייב אותנו, מה הוא רוצה. זה יבוא מבפנים בצורה קלה. כמו ש... סליחה שאני שואל. את הרגשת פתאום שאת נמצאת עם האדם, או סתם מכירה מישהו, ופתאום את מתחילה לאהוב אותו. היה לך דבר כזה בחיים? לא תגידי, לא.
כן.
כן. כן, נגיד בתור ילדה. פתאום את רואה שהילד הזה, אני אוהבת אותו.
ילד בטוח, אבל...
לא, לא ילד, שאת היית ילדה גם כן, נגיד בבית ספר.
כן.
זהו. זאת אומרת, כך זה פתאום אנחנו אוהבים. לא הסתכלתי, לא ידעתי, לא ראיתי, לא כלום, פתאום, הופ, נעלתי עיניים וזהו, וקורה.
אוקיי.
כך, אני אומר לך ברצינות, כך צריכה לבוא אלינו הרגשת הערבות הדדית.
סבבה.
פתאום אני מרגיש, כן, זה ממש סבבה, כן. כן, כן.
אבל איפה העבודה שלי? מה אני צריכה לעשות? כדי לקדם את זה, לעורר את זה, שזה יקרה?
קצת לרצות יחד עם אחרים. לא יותר, כי זה חוק של הכלל, כלל גדול שהוא רוצה, זה מתקיים.
אוקיי, אז רגע, מהו מבחן הערבות?
מבחן הערבות שאנחנו בודקים את עצמנו, כל אחד את עצמו, הוא לא יכול לבדוק את האחרים, שכל אחד בודק את עצמו, האם הוא נמצא לפחות במשהו בנטייה לזה. כמו את יודעת, את קצת רוצה לאכול. או משהו, או יש לך איזה מין רצון כזה, עוד, לא יודע איך להגיד, נו.
מה מעיד על הנטייה הזו אצלי? מה יעיד? משהו?
חיסרון פנימי.
חיסרון יש, אבל איפה אני רואה את זה בחוץ?
לא, בחוץ את לא רואה, אבל הכל בפנים. יש לי משהו שאני דואג לזה. יש לי את זה או אין?
אז אם יש לי, אני יכולה לישון בשקט?
לא, את לא יכולה לישון בשקט.
לא.
שאין לך.
אז אני אף פעם לא ישנה בשקט.
יש לך דאגה על הערבות שאין לך אותו.
אבל גם יש לי דאגה, כי אני מבינה שאני תלויה באחרים, אז אני רוצה שגם לראות אותה
יופי,
בחברה.
נכון, לכן זה נקרא הדדית. ולכן הערבות הדדית זה נקרא או שדואגים לערבות הזאת הדדית, כן? או שכשנמצאים בו, גם כן נמצאים בערבות הדדית. הכל הדדית.
יש איזה סימן בחברה שיעיד לי שאנחנו בדרך הנכונה, אנחנו אכן ערבים,
כן.
או מה חסר לנו לערבות?
אתם מתחילים להרגיש איזה חום הכללי שנמצא ביניכם, ומה שמתרחש ביניכם אתם מתחילים להרגיש כאיזה כמו מרק, ואתם בתוך מרק כאלה קרוטונים, חלקים קטנים, כן? אז המרק הזה שמתגלה בינינו, זאת אומרת, החום הזה שמתגלה בינינו, יהיה מורגש כמו מימד העליון יותר, מימד שנקרא המדבר, או עולם העליון, עולם הרוחני, חיים שלמים ונצחיים. זה מה שתרגישי.
אז יש בזה
שזה
תענוג.
שזה שורה כאן. תענוג.
אז אני ארגיש תענוג.
שאם, תראי, אנחנו אומרים כך,
מפחיד
העולם...
מפחיד להרגיש תענוג.
תשמעי. העולם הזה נברא מהניצוץ שפרץ מתוך העולם אינסוף, פרץ ניצוץ, כן? כך לתוך היקום שלנו, והניצוץ הזה, הניצוץ הזה הוא ברא את כל החומר. ניצוץ קטן ברא כל החומר, והניצוץ הזה הוא ניצוץ ממש מהאור העליון שאת הולכת להשיג כשאת מרגישה את מה שממלא בינינו. את מבינה על מה את מדברת? זאת אומרת, הרגשת התענוג, שלמות, פי מיליארד, מה שכל האנושות, מה שכל היקום, מה שהכל, הכל זה, בכלל קיבל מעולם העליון. כשאנחנו יוצאים מהעולם שלנו לעולם העליון, אנחנו מרגישים שם את האור. העולם שלנו כולה נבנה על ידי הניצוץ הקטן ממנו. אין לנו אפילו נפש דנפש שאנחנו מרגישים, זאת אומרת האור הקטן ביותר הרוחני הוא פי מיליארד יותר גדול של כל התענוגים שירגישו כל הבני אדם בכל הזמנים יחד.
אבל את זה מרגיש כלי מתוקן, אבל אם מישהו עדיין לא מתוקן, אז הוא מרגיש באותה רגע איזושהי הרגשה נפלאה, ואחר כך
עוברת,
פתאום...
והיא עוברת, נעלמת, כן, כן, כן. כן, אז מה לעשות? כי לא מסוגל להחזיק את זה. אבל לאט לאט מתקדמים. מה לעשות? צריכים לבנות כלי. במה תחזיקי את זה? אבל זה חוק הטבע. זה לא שמישהו נותן לך או לא נותן לך.
לא, אני לא באה בטענה. אני אומרת, אוקיי, אז כשזה קורה פשוט להבין... לא לחפש מה לא בסדר?
לא לחפש מה לא בסדר. לא לחטט בתוך הרע שבי. אני תמיד צריך להשתוקק לטוב, כמו ילד קטן שמשחק. רק קדימה.
תודה.
בבקשה.
ערב טוב רב, וערב טוב לכל החברים. אני אדם מקבוצת ירושלים.
אני זוכר.
וסליחה שאני טיפה סוטה מהנושא, אבל רציתי לשאול משהו בקשר לכנס עצמו שאנחנו נמצאים פה, בקשר לכוונה. אני מהניסיון הקצר שלי בחיים לא מצאתי מקום יותר טוב. כאילו המקום הזה פשוט מדהים, ממש. גם גם כאילו מבחינת האוכל, המוזיקה, האנשים שלא מורידים את החיוך מהפנים, האושר שרואים בעיניים של האנשים, והכל פשוט מדהים, הרצאות מרתקות שלך, כאילו אין יותר טוב מזה בעולם, באמת. ואני רוצה לשאול, מתוך כל זה, מתוך כל הטוב שיש פה, מתוך כל האהבה ומתוך כל הדברים המדהימים שיש כאן, איך בכל זאת לשמור על הכוונה ולשמור על הסיבה שבגללה הגענו לכאן, איך בכל זאת לשמור על זה כדי שזה לא יאבד, שלא ניפול לגשמיות כאילו שבדברים האלה. תודה.
אך ורק בתנאי שאתה תדאג לזה. סך הכל אין לך אפשרות להשפיע בצורה אחרת, אלה שאתה דואג שהם לא ישכחו, שהם כולם יהיו בנטייה לערבות. זה נקרא ערבות הדדית, שאני חותם על, בדאגה שלי עליהם, שהם לא ישכחו על ערבות, על המצב הזה, שהם כל הזמן יהיו במצב הזה. אז אני דואג שככה זה יקרה, וזהו. אתה ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והאמת שלא צריכים יותר ממספר די מצומצם של האנשים. אם ישנם כאן נגיד 1,000 אנשים, 150, אם מהם דואגים, אפילו 100, אפילו 80 אולי, זה יחייב אחרים לדאוג. זה יחייב אותם, הם לא יכולים לברוח. 10% בדרך כלל, אם נמצאת באיזושהי מחשבה, מחייבת את האחרים. אז תחבר עוד כמה אליך ותחייבו את האחרים. בסדר? ממשיכים? אני לא יודע, לא אומרים לי
20 דקות מעבר לזמן שתכננו, כבר עברנו.
אבל אם אני אעצור לפני מה? נעלה
כמה שרוצים, זורמים
כמה שרוצים, טוב לא ככה. כן גברתי, בוא נמשיך.
ערב טוב כבוד הרב, וערב טוב לכולם. אני מתרגשת. השאלה שלי, היה מדובר פה על עניין של אהבת זולת, זאת אומרת, להיות בחיבור עם הקבוצה ועם אנשים, ואיך אנחנו מתנהגים ביום-יום? זאת אומרת, הרי אנחנו מתפקדים, עובדים, ילדים.
יש לך ילדים?
כן, יש לי 2, ברוך השם.
יופי. את דואגת להם?
מאוד.
את עובדת?
כן.
בזמן שאת בעבודה, מה את עושה? לא חושבת עליהם או חושבת?
חושבת, כמובן.
חושבת. ככה תחשבי גם עלינו. זה הכל?
האמת שאני כל הזמן, אני קודם כל מתעוררת עם ערוץ 66 והולכת לישון גם איתכם, אבל...
לא, אני מדבר על, על, על הרגשה שלך. כמו שיש לך מקום בלב ומקום בראש, שכל הזמן את נמצאת קשורה עם הילדים שלך, באיזו שוביטת הכרה כאן מאחורה, יש לך כל הזמן איפה הם, מה קורה להם. את יכולה להיות בכל מיני מקרים, בכל מיני צורות שם בעבודה, בסופר, לא חשוב איפה ומה. אבל יחד עם זה, את כל הזמן נמצאת כאילו יחד איתם. זהו. וזה מה שקורה. אז בדיוק באותה הצורה, את צריכה גם כן לדאוג לנו.
זאת אומרת, אם אני מסתכלת על, על הבוס שלי ומדברת עם הבוס שלי, כביכול אני מדברת עם הילד שלי. ככה אתה מסביר את זה?
לא. אני אומר, כמו שאת חושבת על הילדים שלך כל הזמן, למרות שאת עובדת ומדברת עם הבוס ועושה כל מיני דברים בחיים, ובפנים בכל זאת כל הזמן יש לך מחשבה עליהם קצת, את צריכה גם כן ככה לחשוב עלינו, על הערבות בינינו.
תודה רבה.
ואז אנחנו בצורה מחויבת, בגלל שאת חושבת ככה עלינו, אנחנו גם כן נחשוב. את תחייבי אותי במחשבה שלך, כי מחשבות שלנו נמצאות בשדה אחד, ובזה אנחנו עולים לדרגה שנקראת המדבר, כי המדבר זה המחשבות שלנו, זה הבירור במוח, במוחה. בסדר? תדאגי.
ערב טוב, שמי מרים מירושלים. אני גם הבחורה הזאת שדיברה לפניי עוד יודעת, חידדה את השאלה שיש לי, כי אני חשבתי על תנועת המחאה קודם, והבנתי שבשבילי תנועת המחאה הזאת זה באיזשהו מקום אולי הרחבה של מה שקורה פה, כאילו כל העם התעורר, כל העם התעורר, אולי זה בגלל שיש פה מסה קריטית שהולידה את זה, אז למה לעשות הפרדה כאילו הם ואנחנו. עכשיו
רגע, אני לא רוצה שתמשיכי, אני אגיד לך למה. קודם כל נעמיד דברים במקום. ההבדל בינינו וביניהם, אני אומר את זה בצורה חדה, מפני שאנחנו מרגישים משיכה לגילוי הטבע, הרוחניות, אפילו בלי משבר ובלי צרות ועם צרות. אצלנו הדאגה היא נמצאת, אנחנו רוצים לגלות מהות החיים שלנו. הם לא. אם הם היו מסופקים במה שמקבלים, דיור, שם פמפרסים, קוטג'ים, עוד כל מיני דברים, היו מסתפקים. אני חס ושלום לא מזלזל בהם, אני רק אומר סוג אחר של חיסרון. אצלנו חיסרון לרוחניות, אצלנו חיסרון לגשמיות. אנחנו צריכים ערבות הדדית כדי להגיע לרוחניות, הם צריכים ערבות הדדית כדי להגיע לגשמיות. זה דברים שונים לגמרי, אבל ערבות הדדית הכללית צריכים אותם גם אנחנו גם הם, ואנחנו מתחברים בערבות הדדית הזאת יחד כולנו, אבל כל אחד משיג משהו אחר. אנחנו משיגים מה שאנחנו רוצים והם מה שהם. כן.
באותו עניין, הבחורה דיברה על זה שהיא נמצאת בעבודה, והיא שאלה איך היא יכולה ליישם את הדברים שהיא לומדת שם בעבודה, ואתה הצעת לה, הדגשת שהיא בעבודה צריכה לחשוב על הילדים שלה, כדוגמה לחשוב על הקבוצה פה.
כן.
אני אומרת, האם זה לא נכון שכשהיא תהיה בעבודה היא תחשוב טוב על הבוס שלה או על החברה לעבודה, היא תיישם את הדברים בעבודה שלה? כי אם היא בעבודה שלה חושבת על הילדים שלה או על הקבוצה פה, היא בעצם לא נוכחת לגמרי בעבודה. זה אפילו יכול להפריע.
אתה מעביד? אני לא מבין. מה את לועגת?
לא, אני בכלל לא
דואגת
למעביד. אני רוצה להבין איך עובדים מבחינה רוחנית.
אז אני אסביר לך.
האם אני עובדת את הקבוצה או אני עובדת בתוך העבודה?
אז אני אסביר לך.
מה שנכון לעשות ולהיות בנוכחות בעבודה.
אני אני לא מאמין שישנה אמא שבזמן העבודה לא חושבת הילדים שלה בתת הכרה. אין דבר כזה. כשאת אומרת לי ככה, אז אין לי מה לענות לך. אני מצטער, אני מצטער, אז...
אני מצטערת להכניס אותך, אבל אני...
טוב, אני גם כן עברתי קצת את החיים. אני נמצא בכל מיני עבודות, ואני בכל זאת יש לי מקום בראש ובלב, שאני דואג על הקרובים שלי.
אני לא אמרתי לא לחשוב על הילדים שלי, אבל בזמן העבודה אני צריכה לחשוב...
אני מרים ידיים, אני מרים ידיים.
אוקיי, תודה.
בבקשה. אני חושב ש...
נסכם.
כן. אנחנו צריכים לגלות בתוך המוח ולב שלנו מקום לדאגה אמיתית. שכל היתר דאגות, כולל דאגה לעבודה שבוס נותן לי וכולל כל מיני אלה דברים האחרים, הם יהיו כדאגות הכרחיות מאין ברירה שאני נמצא בעולם הזה ולכן אני דואג. אבל דאגה אמיתית בעבור מה שאני אדם ואני רוצה להגיע למשהו ויש לי משהו יקר בחיים ולא רק לפרנס את עצמי בעבודה שאני דואג לעשות אותה, לזה אנחנו צריכים בכל זאת לדאוג ולתת ערך לזה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו נמצאים בכל מיני מורות החיים האחרים. זאת אני יכול להיות בקניות ובעבודות שלי בכל מיני, אני יכול להיות בבירועים נעימים ולא כל כך נעימים, זה לא חשוב. העיקר יש לי מקום בלב ובמוח שאני רוצה להתרומם או לא. אם אני נמצא בזה, אני גם כן לאותה הדאגה עכשיו צריך לצרף את החברים שלי. אם אנחנו כך נחשוב זה על זה, נחשוב זה על זה, זה נקרא תמיכה הדדית, זאת הקבוצה. אם אנחנו דואגים שלאחרים גם כן יהיו אותם המחשבות, אותם הדאגות, ועדיין שאני רוצה שהם ידאגו ואני אדאג. כי דאגה זה בניית הכלי, זה החיסרון, זה העלאת מן. שבתוך הדאגה הזאת אנחנו מקבלים, אם הדאגה הזאת מגיעה למתח מספיק בכמות ובאיכות, אז אני מגלה וכולנו מגלים יחד בתוך הדאגה ההדדית הזאת, ברשת, זה רשת כזאת דאגה בינינו, כן? אנחנו מגלים בזה מה שרוצים להשיג, המציאות העליונה, משיגים איזה כוחות, כמו שבעל הסולם אומר, בריאות, ביטחון, שגשוג, כל הדברים. אנחנו חיים בנס, במיוחד אנחנו, עם ישראל. יש לנו כלי מאוד מיוחד שאנחנו בזה יכולים להביך ממש כל הדאגות, כל הצרות, כל הסונים, כולם רחוק מאיתנו. אנחנו נמצאים עם המפתחות להצלחה, לחיים הטובים. דווקא אנחנו בלבד. ולכן כל העולם הוא עלינו וכל השכנים הם עלינו, שאנחנו חיים, אף אחד לא חי כמונו. ונתנו לנו הזדמנות אך ורק כדי שאם נגיע לערבות, זה הופך להיות למרכז הטוב של העולם. אז נממש את זה יחד בדאגה יפה, זו דאגה יפה הדדית. מה נשאיר? יש משהו?
כשגשם יורד זה לא נס, כשמטוס ממריא זה לא נס, כשמדען ממציא זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה חלוטה,
נס להיות אדם נס זה לצאת מהאגו נס להתחבר כמו לגו נס זה אהבה חלוטה נס זה להיות אדם תפילי עולם זה לא נס חלום שהוגשם זה לא נס בריחה באוויר זה לא נס שקיעה מול הים זה לא נס נס זה לצאת ממכפר נס זה חיבור בין שניים נס זה אהבה חלוקה נס זה להיות אדם נס זה לצאת באוויר Love.